הפרלמנט, אופרה לקס ורבקה שוורץ.
טוב, יש לנו הפתעות גם באות, לא רבקה שוורץ, אלא בועז עצני. שלום בועז.
שלום וברכה.
ברכות על הנכונות שלך להשתתף בפרלמנט שלנו. העיתונאית אופרה לקס, שלום.
בוקר טוב.
טוב, אני רוצה סיכום שלכם לגבי מה שקרה כאן. הימין נחל תבוסה כואבת, משפילה אפילו במובן מסוים. לממשלה לא מצליחה לקדם אפילו לא סעיף אחד, בסעיף אחד רפורמה גדולה, בעניינים של תחושה של אזרחים סוג א', סוג ב', בחוכמת הבדיעבד. מה היה צריך לעשות כאן אחרת, כדי שהדבר הזה יסתיים אחרת, וזה כנראה לא הבעיה של המדפסת בלשכה של השרה גלית דיסטל אטבריאן. בועז, אתה הראשון, אתה עורך.
טוב, תשמע, את המהפכה האמיתית שעשה אהרון ברק, הוא עשה ב-30 שנה, או בוא נגיד 20 שנה. לאט, 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 בחוכמה, כל לסגור עוד סיבוב של הבורג, בעיתוי הנכון, במצב הנכון, בתחכום הנכון, לאט 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 עד שיום אחד קמנו בוקר, ראינו שאנחנו תחת הדיקטטורה שלהם. עכשיו, כזה דבר להפוך בחודשיים, זה לא חכם, זה לא הגיוני ולא אפשרי בכלל.
כלומר,
זה לא יכול לעבוד, זה טעות גדולה מאוד.
זה לא הסיפור של ההסברה, לא הסיפור של מסיבת העיתונאים הרועשת, לא פיטורי גלנט.
זה גם וגם וגם, אבל, אבל זה הצטברות של דברים. אבל קודם כל, עצם המחשבה שאפשר כזה דבר לעשות במכה אחת, אתה לא עם 94 מנדטים, אתה רק עם 64, קצת יותר מחצי. ונבנו פה מערכות שהתבססו על האבן הראשה שנקראת בגץ, ומינויים, והשמאל הכניס את כל האנשים שלו לכל מקום. המדינה הזאת נשלטת על ידי השמאל, תמיד נשלטה. החטא הקדמון היה של בגין, שלא עשה את כל השינויים הפרסונליים ברגע שהוא הגיע, אלא להפך. ובמצב כזה אתה צריך לשנות את הדברים לאט ובשכל, ולא לא עם הראש בקיר, כי לפעמים הקיר יותר חזק.
כלומר, לפעמים שר המשפטים לוין לא היה אומר כלום, לא עושה מסיבת עיתונאים, מקדם חוק שנגיד מבטל את נוכחות חברי לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים, וקובע שברוב
כן,
רגיל
או,
אפשר.
או למשל, מחכה להזדמנות, ומשמיים הוא קיבל אותה על פרשת אבי חימי,
כן.
הוא אומר רגע אחד, סליחה, זה גוף בלתי אפשרי, זה כבר מקרה שני, ואז עושה את השינוי הקטן, צעד אחד קטן.
כן.
למשל, כן, ואתה גם לא יכול לעשות את זה, שכל העסק הזה מטובל בחוקים הפרסונליים.
ברור, כן, ברור.
של ביבי, של דרעי, זה לא עובד, אז מיד אתה מעמיד את השמאל על הרגליים האחוריות, ואתה מוציא לרחובות אנשים טובים, שבתום לב מאמינים שהעסק הזה הוא כולו לצרכים מושחתים, ובכמויות חסרות תקדים, הם יוצאים, ואתה לא יכול להוכיח את ההפך, כי החוקים האלה אכן קיימים.
אופרה לקס, תובנות שלך, אני שכתב טור בישראל היום.
נכון. קודם כל אני מסכימה עם מה שבועז אמר, מוקר טוב בועז.
מוקר טוב.
ממשלת הימין פעלה מתוך דחיפות מאוד מאוד גדולה, אבל אתם יודעים, להזדרז זה להזדרז לנקות לפסח, תקתקתם, הרווחתם, פה המהירות לא הייתה נכונה, ואני רוצה להוסיף אבל כן את ההיבט ההסברתי, ובעצם את העניין של להחזיק את העסק. מבחינת שאני מסתכלת, תחושת הדחיפות היא באמת הייתה אחד הגורמים המכשילים. לו היה שם מישהו שמתכלל את הסיפור, היה אומר ככה, כל החוקים הפרסונליים, נכון, שדרי מאוד מאוד דחק, עכשיו הוא ויתר על זה, הוא מאוד דחק כדי שהוא יוכל לחזור ולהיות שר. יש לנו בסוגריים נגיד את חוק המתנות, עדיין, הוא עדיין איתנו, אבל כל החוקים האלה שהם באמת גורמים לכולנו.
חוק ההקלטות.
חוק ההקלטות, נכון.
נכון, גורמים לכולנו להרים גבה, וגם לאנשי ימין, שרה אתני כתבה לפני כמה ימים טור מקסים על זה שהיא מגינה...
הבת של בועז, רגע, נתן לה ייחוס המשפטי.
נכון, אז שהיא מגינה על הרפורמה המשפטית, אבל זה כבר נהיה נורא קשה, כי הקואליציה עשתה הכל, היא כאילו חצתה את כל הרמזורים האדומים, לא עושים רפורמה שהיא שנויה במחלוקת, או בוא נגיד, יש סביבה המון המון בז, גם שקרי, גם מלא מלא ספינים, אבל היא באמת מדאיגה צד אחד, ואז הם מוסיפים כל כך הרבה חוקים פרסונליים, אבל גם עושים את זה בלי הסברה, אף אחד... לא הבין מה זה, אף אחד לא הבין מאיפה זה נובע, אתם יודעים, כאילו, כל מי שהשתתף באיזה שיח במעגל הסברה, בזה, אנשים פוקחים עיניים ואומרים, באמת, יש את הסיפור הזה של גוש קטיף? באמת, בגת פסק, אנשים לא בקיאים בעניין, והם לא מבינים מאיפה זה מגיע, איפה כל ההסברה? האזרחים וארגוני החברה האזרחית היו צריכים לעשות את ההסברה על הדבר הזה, זה לא הגיוני. עכשיו אני אגיד עוד משהו, הטור שכתבתי בישראל היום נוגע לכך שבאמת אין אנשי ימין, אין אנשי המחנה הלאומי באליטות. וזה היה מאוד מאוד בולט, אנחנו הבנו שכל בקלפי הוא לא מספיק.
זה השיעור, נכון? זה השיעור, מה זה שניצחת בבחירות?
זה אחד השיעורים, תשמע.
זה השיעור המובהק ביותר.
שיעור, מה שבועז אמר בהתחלה זה שיעור מטוין, אתה רוצה לעשות שינוי, כל אנשי הימין דחקו בממשלה הימנית, תמשלו סוף סוף, אתה לא רוצה כבר להצביע ימין ולקבל שמאל, אבל א', איך עושים את זה לאט לאט, ב', איך עושים את זה בהסברה, וג', כן, צריך שתהיה דריסת רגל באליטות, ואם לא... ואם אי אפשר, כי יש שומרי סף מאוד עצבניים שסוגרים את הדלתות, ראו מה קורה באקדמיה, אז לנסות לבנות אלטרנטיבה.
בוא, אז למה זה לא קורה? בגין כבר לא חי, אתה יודע, זה עוד מעט 50 שנה למהפך של 77. מה הימין לא מצליח להבין שהשמאל עושה מצוין? משבט את עצמו בכל המערכות.
תשתית תרבותית.
כלומר?
כלומר, מערכת חינוך, תוכניות לימודים, ארגונים חינוכיים, שיבנו תמונת עולם לאומית מבוססת, ולא רק מבחינת, נגיד, חוץ וביטחון, מה שנקרא, כן? יהודה ושומרון, ארץ ישראל, שזה מאוד חשוב, אבל תמונת עולם כוללת של... מערכת ערכים שאנשים שעוברים, שנחשפים למערכת הזאת, יהיה להם תשובה על כל מיני דברים, וראיית עולם ומטרות, וכשהם יגיעו, והכשרה ברמה גבוהה, שיגיעו לכל מיני מערכות. וכשהם יגיעו לשם, הם יישמו את מה שהם התחנכו לפי
כן, אבל בסוף צריך למנות את האנשים, ומישהו צריך למנות אותם, הפוליטיקאים בדרך כלל.
בסדר, אבל ברגע שיש לך, ממי, מאגר, ממי לקחת...
היום אין מאגר, אין אנשים, בוא, אז יש...
היום מתחיל, כן. יש זוזה בשנים האחרונות, אבל זה לא מספיק.
אופה.
אבל אני מבינה מה שבועז אומר, כי הוא אומר, אם בן אדם אין לו תמונת עולם מבוססת, כשהוא מגיע למעלה ומכריחים אותו, באמת, אתה חייב ליישר קו, אתה כדי להתקבל, תראה, באמת, האקדמיה, אני חושבת שאנחנו אנחנו קצת בעלם, וכולנו מדברים כאילו נגמר, ואני באמת מקווה שהטלטלה הזאת נגמרה. אזרחי ישראל, לא כולם, אבל חלקם הולכים בתחושות מאוד מאוד קשות, ואנחנו עוד נספור את הנזקים, אבל כשמגיעים אנשים לאקדמיה ורוצים להתקדם, אז ראינו בדיוק איזה קו יש באקדמיה, ואם אתה, אין לך קביעות, ואם עוד לא קיבלת את המינוי, אז או שאתה שותק את עצמך לדעת, או שאתה מתבטא את ההתבטאויות הנכונות, ואם אתה חייב להתבטא את ההתבטאויות הנכונות, בסוף גם תחשוב אותן. ואם אתה מחנך, כמו שבועז אומר, מגיל צעיר, לאיזושהי יציבות אידיאולוגית, אז זה יועיל לך בימים שבהם ינסו באמת לגהץ את דעתך. אני רק מוסיפה פה כוכבית, שאנשים שיש להם חזות דתית, או נשים בוודאי שהולכות עם כיסוי ראש, יש להם מראש פחות סיכוי להתקבל למערכות, נקודה. כאילו אין
מעבר לזה, קחו את כל המגזר החרדי לסוגיו,
כן.
הוא לא רלוונטי לכל השיח הזה.
כן, לא חושבים השכלה
לא
מסודרת.
לא רלוונטי. אז הם לומדים תורה, טוב מאוד, יפה מאוד, אבל אין להם שום דבר, שום דבר. אין להם הרבה מעבר לזה. אין להם הרבה ידע, אין להם תשובות, אין להם ראיית עולם, מעבר לדברים שבהם הם מצטיינים, שזה תחום צר, אבל לא רלוונטי לדיון שלנו. כלומר, הפלח של הימין, כן, שהוא רלוונטי למה שנקרא ניהול מדינה וראיית עולם, איך מדינה צריכה להתנהל, הוא מצומצם. הוא חלק מהציונות הדתית, הוא ימין חילוני.
ליכודי גדול, דווקא בליכוד. לא מעט מנדטים יש לליכוד, לא מעט בוחרי ליכוד.
נכון, נכון, אבל שימו לב איך אנחנו מדברים על פריפריה, נכון? איך האוכלוסיות האלה בשלטון הליכוד לא קודמו ולא הושקע בהם מספיק כדי להגיע לרמה שתוכל להתחרות עם האינטליגנציה של השמאל.
אתה רוצה דוגמה? תראו מי זכה בפרס ישראל לזמר עברי, שלמה ארצי. ודקלון היה המחליף שלו. בעיניי זה בושה. אני השתגעתי. שלטון הימין,
תבחרו
את
דקלון,
למה הגעתם?
בדיוק.
כן, נכון. אני אצלס בקוד עניין אחד, אני חושב שבתקופת ההתנתקות, וגם סביב הסכמי אוסלו, שאלו כל הזמן מרואיינים ימנים, האם ברגע האמת אתה תסרב לפקודה ותקשיב לרע, והנה ראינו פה סרבנות מקיפה בטופ של הטופ של הצבא, של חיל האוויר. האם זה במרכאות יכשיר סרבנות מימין? כלומר, האם בעקבות סרבנות הטייסים לא יפונו כאן יותר יישובים, כי הצבא בסוף רובו ימני, ויסרבו לפקודה בגלל מה שקרה עכשיו?
אני אגיד לך, הם נתנו לזה תשובה בגירוש. הרי הצבא שבו יש רוב ימני, כלומר היחידות הקרביות, לא השתמשו בהם לגירוש. הם ידעו שזה לא יעבוד, והם יסרבו, וזה פשוט לא
יתפשיד. אז לקחו את חיל האוויר וחיל הים?
הם לקחו משטרה, הם לקחו קורסים יוקרתיים, הם לקחו אנשי קבע באיומי פיתורים בלי פנסיה, והם לקחו את היחידות של המודיעין ו-8200, כל הסרבנים של עכשיו, שאמרו, אנחנו צריכים, נגיד, מתוך 10, אנחנו רוצים 5-6 להגירוש. עכשיו, מי שלא רצה, בא למפקד שהוא אמר, אני לא רוצה, אז הוא אומר, אוקיי, אתה תהיה זה שלא משתתף. כלומר, היה פה מין סלקציה אוטומטית של אלה שלא הייתה להם בעיה, או שלהפך, דווקא רצו. והם בנו יחידות מכל האגפים האלה, חוץ מהיחידות הקרביות. היחידות הקרביות, גולני שלחו את המחת, את המגדים, לעשות שם סיבוב במורג, והמוני החיילים לא התקרבו לזה בכלל. כך שהם התגברו על הבעיה הזאת, הייתה להם כבר את הבעיה הזאת, והצבא לא היה עובד, אם היו לוקחים יחידות קרביות, והם התגברו על זה באמצעות הג'ובניקים, נגיד.
אבל אני כן רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שהרבה מאוד דברים נשברו פה. ראיתי ביום שני, מישהו צילם כמה חבר'ה, 10 חבר'ה עומדים באיזה כביש, חוסמים אותו עם די לכיבוש וכל מיני סיסמאות כאלה, פשוט חוסמים כביש. בעיניי עוד קשה לראות מה התוצאות. אני חושבת שהתקשורת הייתה מופת. עוד פעם, אנחנו מדברים מלשון עבר, אני כל כך בזהירות, אבל בוא נגיד עד כה, בחודשים האחרונים, התקשורת הייתה מופת של פייק ניוז, של תבהלה, של באמת איבדה אמון, איבדה הרבה נקודות. צהל יצטרך לאסוף את השברים. האמון באקדמיה ירד פלאים. אני לא יודעת איך כל זה יתקיים.
אצל מי? אצל מי?
כן, מה...
אצל מי?
אצל מי? אצל סטודנטים שהוכרחו לשבות ביום ראשון, אצל סטודנטים שקיבלו מיילים בלתי פוסקים על, על, על החובה להתנגד, על, על, אצל סטודנטים שכל מצגת שלהם בכל קורס נגמרה בשקופית, חובה להתנגד עם פרטים על, ה, על ההפגנות, עם הבטחה שהם לא צריכים...
אבל איזה אלטרנטיבה יש להם?
אז אוקיי, אז אני אומרת, תראה, בריצה לטווח ארוך, ייתכן שתקום פה אלטרנטיבה. הלוואי, הלוואי.
טוב, אז, אז הנה חזרנו לשאלה, מה צריך לעשות, מה הים, הימין צריך לעשות. כן. אז הנה, אלטרנטיבה.
כן, טוב. תראה, בחוכמת הבדיעבד באמת היה צריך ללכת על משהו הרבה יותר צנוע, בלי מסיבת עיתונאים, אהרון ברק לא עשה שום מסיבת עיתונאים כשעשה את ההפיכה. אם אתם יודעים, הפסק דין המפורסם ב-95, מזרחי פורסם בעיתוי מטורף, 3 ימים אחרי רצח רבין, איש לא היה לו.
הנה דוגמה פנטסטית לתחכום ולזהירות ולצעדים הקטנים של איך אתה עושה שינוי כזה גדול, לאט לאט.
טוב, בנימה אופטימית זו, חברים, בועז העצני, העיתונאית ופלקס, תודה רבה שהייתם כאן.
כל טוב.
שמחה, יום טוב.
להתראות.